שבו אנחנו קוראים את פרשת משפטים, בפרשה זו אנחנו לומדים על מצוות רבות, מתרי"ג המצוות, רבים מהם מצוות שבין אדם לחברו, ורבים מהם מצוות שבין אדם למלאכים. והפרשה מתחילה עם פרס המשפט, ואלה המשפטים השתוקים בפניהם. היום אנחנו נעסוק בסוגיה יסודית ביותר, יסודית וחשובה מאין כמותה, ודברים שחידשתי והם מבוססים על מקורות רבים. אז בקוטרה שפנינו יש 20 מקורות שכולם נועדו לבסס יסוד אחד. אני לא חושב שנספיק לנגוע בכל ה-20, אבל ברובם בזאת השם ניגע. ושורש הדבורים, יסוד הדבורים שנחדש היום בלילה, שיש הבדל בסיסי, יסודי ביותר, ביסוד גדר המצוות שבין אדם לחברו, שונים הם מכל המערכת במצווה שבין אדם למוחים. ובמה הם שונים? בעוד שבמצוות שבין אדם למקום כלל גדול, אנחנו לא יודעים את פעמי המצוות, לא יודעים את עניינם ואת תודם. ולכן במצווה שבין אדם למוחים נאמר, אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה נגד השם. ויש כללים חתוכים בסלע, ברורים וחתוכים. מה הדין כאשר מצווה סותרת מצווה אחרת? עשה דוחה לא אותה, רק בעידנה. אם זה לא בעידנה, אין עשה דוחה. עשה דוחה לאו שאין בו קראת, לא דוחה לאו שיש בו קראת. ספט מחלוקת ראשונים מנסה אחרי דוחה שני להבין, הוא לא יכול לצאת שני להבין. אבל כל המערכת הזאת קשוחה, פנויה, חתוכה וחקוקה בסלע. לא כך מצוות שבין אדם לחברו. מצד אחד, אין מצוות הזה שדוחה מצוות שבין אדם לחברו. אלה לא נדחים לפני מצוות הסלע. אי אפשר לעשוק כדי לקיים מצוות מצה. ואין את לגנוב כדי לקיים מצוות ארבעה תמילים. ואי אפשר אפילו למנוע שכר שכיר כדי שיהיה לך מספיק כסף לקנות מצה או מרור או לולב או לצרוך. המצוות שבין אדם וחברו אינם נדחות על ידי מצוות ישראל, אבל מעידה, זה החידוש. חזר בעומק בינוסם וברוי חבדת וברוח קודש, הבינו שכל המצוות שבין אדם למקום לחברו, תכלית אחת להם, מניעת הרשע, העוול, האבן ותיקון הסדר. ולכן מצינו במקומות רבים שכאשר כוונת האדם זכה וטהורה והמטרה חשובה ונשגבה, מותר לעבור ומצוות בין אדם לברוך. אז במנחסו שויקרו, סמן מם אלף, כתבתי חידוש. חידוש גדול, אבל זה רק ניצן וגרעין וכל מה שאנחנו אומרים היום. מה שכתבתי שם זה בדין לושן הורה. לדבר לשון הורה זה לאו. כמו כל הלאווים שבטורה, לא יצא לתוכל בעמה. אבל כאשר אנחנו צריכים להגדיר מה זה לושן הורה, כתבתי, הגדרות שאובות ממערכת אחרת, לא מאיץ ובאת, אלא מפורס המידות, המידות הטובות והמידות. כי לא שנורא מעצם טבעו, קרוב יותר למידות, אלה שמשום חומרתו, התורה מחמירה וזה לאו. במה דברים אמורים? יש סיפור במועצות מתזעיינים. שם מסופר שרב שמעון בר רבי ובר כפורה התווכחו בהלכה. ובר כפורה שואל שאלה גדולה. ורב שמעון בר רבי אומר, שאלה אחרית צריך לשאלת. בר כפורה מגיב ואומר, ומה אתה חושב שרבי יאמר? ורב שמעון בר רבי היה קנאי גדול, בסודו של אביו, ואולי נראה את זה גם בהמשך, שאולי לחי כפול של עצמן, הוא נעלב. והוא הבין כאילו בר כפורה מזלזל, ושואל בציניות, מה אתה חושב שרבי יאמר? הוא סיפר לאביו, ורבינו הקדוש, ורבינו מקפיד על בר כפורה. וחזר מספרים איך בר כפורה עשה השתדלות לפייס את דעתו של רבי, ורשי כותב שם, אז למה בר כפורה מדבר כך? לפי תומו, ולאו משום משנבי. הוא עוד כבן ללא תמר. תדעי לפתומו. וחבצתיים מתקשה להסביר את דברי רשי. מה שאני רואה ברשי, שבלושן האורות זה תלוי בנימת הדברים. ובכוונת המדבר. רק הפורא לא דיבר בציניות כפי שרב שמעון ברבי הבין, ולא כבן מזלזל. הוא רק תמה לדעת מה הרבי יכול לתרס. ולא האמין שרבי יכול מישהו לחדש מי יודע מה. ודיבר לפתאומו ולאו משום נשנה בישה. ולכן אני אומר, כשאין לו כוונה רעה, אין לו שנור. זה לא לו שנור. אז ההגדרות של לו שנור הן הגדרות של מידות טובות ומידות רעות. אף אופי שמצד החומר מדובר בלאו. עבירה חמורה שחזל ממצולים בשלושת עבירות חמורות שבתוארו. אבל ההגדרות הן הגדרות של תוארו. ברור כשמש, שאם אתה מדבר לא שנור הגמור ואז הופיע, אתה לא יכול להתאמן ולא מה לא יתאמן. אתה לא יכול לספר ששמעתי שפלוני בוא על איש את איש, אבל לא התכוונתי לדבר. לא, זה אין כזה דבר. אבל כאשר בר כפורה אומר לרבי, מה אתה חושב לרב שמן? מה אתה חושב שרבי יכול לתרץ על התרוצה הזו? זה לא לשנור, הוא לא התכוון להריח. לא התכוון להזיק, לא התכוון לזלזל, ולכן זה לא לא שונה. אבל היום בשיעור אני לא מדבר על אזור הדינדונים, על לא שונה הורא. אנחנו נביא מקורות מדיני גנאי ובגזי לב החוי ולא מזיק, הלכות פסוחות בשולחנוח שלקו לעל מהם לאו עם הגדרות ברורות, ואף על פי כן נביא, לא יודע כמה מקורות נשאים, אבל בקונטר שלפנינו יש פסורים נשאים, שהכל תלוי בכוונה ובמטרה. אתה ונצא לדרך. משום הגדרה לעולם לא תהיה ברורה עד שנרביש לו אור וגידים וניתן דוגמה. קידושין סמך תעשו מדלף. מסופה לרב שמלאי, מגדוי למרון, שפוגש ממזר ואומר חבל שלא הכרתי את אבא, והוא לא בא אליי לפני 20 שנה, לפני שנולדת. הייתי נותן לו עיצה לצהר את דברו מנגע המון. איזה עיצה יש? הייתי אומר לו, לך תגנוב, ואל תשלם. אז באיזה מוכרים גנב לעבדות? עבד עברי רשאי לתת שפחו כנענית. ילדיה של שפחה כנענית הם עבדים כנענים, אין בהם דין ממזירות. כאשר משחררים אותם, הם יהודים שירים. ואז הם יכולים להינשא ומותר להם לבוא בקהל. וזה עצה שממזר יכול לדאוג לדור הבא, שהכללה הזאת של ממזרות תיפסק ותבוא מן העולם. כך אומר רב שמלאי. שואלים רשי וטויסס וטוספות הראש ואחרים, אבל מעיקרא דדינא פירכא, איך הוא יכול לתת לו עצה לגנוב? מלכתו של מסכת קידושין, לא זוכר את זה, מכל הסימנים האחרונים בספר, פרפלתי בסוגיה הזו. אבל כותב תוספות ריד, איזה היתר יש לגנוב? מכיוון שבסופו של דבר הוא מתכוון לשלם. מוכרים אותו לעבדות, ופלוני יקבל בחזרה את מה שגנבתי ממנו, והוא מתכוון להכשיר זרעו מותר. יש כאן גניבה, גניבה בכל דקדוקיה ופרטיה. טכנית זה איסור של גניבה. אבל למה הוא גונב? לא משום שהוא חומד ממון זולתו. אין לו כל עניין להזיק לאיש, לטפח איש, וגם לא להנות מממון שאיננו שלו. המטרה הקדושה ונשגבה, לטהר איזה זרעו. פלוני יקבל את כספו בחזרה. ברגע שבית נמכרו אותו, והוא ישרת אותו נאמנה, פלוני מקבל את שלו. וכי אגב נהי ניסו. אפשר להתפרפל ולומר לו. תוס יפריד מדגיש, הוא מתכוון לשלם לפלוני. אז אולי, כאשר הגמור לומדת בו, נביא את המקל הבדוין ובמנס ושלם, עדיין יש איסו גני, אבל אולי זה סולף. אולי זה לא הבנה ממונית. רק משום צער שהוא גורם לחבירו, לא, לא, לא. ברור בעיניי שכאשר התוספות מגיש, בדעתו לשלם, זה לא שזה משנה, וזה העיקר. הוא מתכוון לומר, אינני מתכוון להזיק לו. דעתי לשלם לו על ידי השירות שאני נותן לו. אין כאן כוונת עוול. ומצד שני אני רוצה להכשיר את הזרע, זה מותר. הרשב"א אומר את אותם הדברים, והרשב"א מדלג ואיננו מזכיר דעתו לשלם. הרשב"א כותב, מכיוון שכל כוונת תורה לספר את כללת הממזרות, זה מותר. הרי לנו מכאן, שמותר לגנוב, וזה לא עשי דוחה לא תעשה, כי אין מצוות עשי לטהר ממזרים. אין מצוות. אבל ברור שזה ערך חשוב. מעין כמותו, הממזרות בכלולה נוראה. המדרש אומר על ממזרים שהם דמעת העשותים שאין להם מנחם. יש משנה בחגיג את הפסם הזה, א', מעובד לא יוכל לתקון, זה מי שבור עובר והביא ממזרים לעולם, ולכן, קיצור ראשונים, הרשב"א, תוספות שריד, וכך למדו מרב שמלאי, בקידוש דף ס"ט, שבחיי גבנה מותר לגנוב. סוגיה השנייה בבור מצביע את כל פעם. חז"ל מפליגים בצדקותו של איוב, וחז"ל מספרים בשבחו, שנוהג היה לגנוב שדות יתומים. הלושן של הגמור הוא לגנוב, שלא יהיה טעות, לגנוב שדות יתומים. יתומים קטנים, ללא אביהם, לא היה מי שידאג להם. הוא היה נכנס לשדות שלהם, וחורש, וזורע, ומשקה, ומצפר, וכאשר השדה היה מלא תבואה, והעצים היו מלאים פרי, היה מחזיר את השדות ליתומים. שואלים הראשונים שם במקום, יד רמה והמאירי, מה היתר יש? הלו, בוא ומציע סם אחר, ושכבר עצרת מקודם, אומרים חזל, הגונב על מנת לשלם עובר בעבירה, הגונב על מנת לשלם תשלום כיפו עובר בעבירה, והראשונים מסבירים שם, מה זאת אומרת הגונב על מנת לשלם תשלום כיפו? הוא איש חסד, הוא אוהב לתת מתנות, אבל פלוני לא רוצה לקבל. פלוני אומר, סוינים את אונס יחיה. אז מה הוא מתחכם? הוא גונב ממנו, ודואג להעמיד עדים שיכולו להעיד. משום שהם היו בקנת פוטר, אם לא היו עדים לא יחברו אותו בתשלומי כפר. אז הגנב דואג שהוא עדים קשרים, שיוכלו להעיד עליו בבית מי שהוא גנב, בית מי יחברו אותו לשלם כפר, זה כל הכוונה שלו, הוא צדיק גדול. הוא גנב לכתחילה כדי להיטיב עם פלוני, שיקבל כפריים ממה שגנב ממנו. ואף על פי כן כתוב שהוא עובר ולא תגנובו. קודם הראשונים, מה בין איוב? ומי שגונב על מנת לשלם תשלום הכיפו, גם שם הוא איננו גונב אלא כדי להיטיב עם זולתו. ואף על פי כן כתוב בגמור שזה לאו, זו עבירה שלא תגנובו. לדעת רוב הראשונים מדובר ביסא דאורייתא, לא רק ביסא דרבנן. אז מה בין זה לבין איוב? המאירי מתרץ. הוא מתרץ בריחות גדולה. אני מצטט את הדברים בדרך הבנתי. יש הבדל גדול. פלוני הוא גדול ובר דעת. אל תכפה עליו את המשגעת מהפונקה, את הציפור שלך, אתה רוצה לתת למתנה, אז אתה גונב ומשלם תשלום הכיפה, אין לך זכות לעשות זאת. הוא בעלים על ממונו, ואתה לא יכול לכפות עליו בדרכי גניבה. ואיוב מדובר ביתומים, שאינם יכולים לדאוג לזה, וכנראה שלא היה מישהו בהם. והם סבלו חרפת רע, והדרך היחידה לעזור להם הייתה לקנות את הדוד שלהם, כי יש כאן עושר פוטנציאלי. שהם לא יכולים לממש אותו. ולכן באין מנוס, כל כוונתו של איוב היה להיטיב, ולא היה דרך אחרת להיטיב. ולא מדובר באנשים גדולים, שיש לי את אשר שלי, שלי שלי, שלך שלך, ואל תגנוב ממני, לא מדובשך ולא מאובטח. אבל לא כך ויתומים, ואנחנו צריכים לדאוג להם, וזו הייתה הדרך היחידה לדאוג להם כנראה. ולכן, חז"ל משפטים את זה. טכנית, הוא עבר באווירה. כי אתה לא יכול בקרקע כמו במטלטלים. אתה לא יכול להשתלט על שדות ולכנס ולנהוג בהם כמנהג הבעלים. זה לא השדה שלך, בלי רשות הבעלים אי אפשר לעשות את זה. אבל כל כוונתו הייתה לטובה, והמטרה הייתה חשובה ונטובה, אין בזה אישור. ומעניין שמירי בדבריו מציין, לא אותה סוגיה בקידוש מרב שמלאי, אם אמם זה, או הרי שלמדנו מדבר המירי שיש מכנה משותף, של שתי הסוגיות. כי בשתיהם המטרה חשובה ונשגבה וקדושה, ובשניהם אין כוונת אבן ואבל, וחייה הגבנה, אין יצור אימן. מקור שלישי, שהראשונים לא מדברים עליה, כי זה כבר, טוב, אולי נשנה את הסדר של השיר, מקור שלישי, שגם בו אנחנו מוצאים את תורתם של הראשונים, וזה בבובה בעצה היום הדעת. עכשיו מדובר על רבינה ורוניה. רוניה היה הוא שדה. ורבינה היו לו ארבע שדות שהקיפו את שדהו של רוניה מכל הכיוונים. ורבינה בנה גדרות. לחצות בין השדות שלו ובין רשות הרבים. והוא ביקש מרוניה שישתתף, משום שגם אתה נהנה מהגדרות שבניתי. הגדרות האלה לא רק מגינים על השדות שלי, הם מגינים גם על השדה שלך שנמצא באמצע. רוניה אמר הוא לא צריך לגדר, הוא לא מפחד מהגנבים, לא אכפת לו. אין לו עניין בגדרות האלה ולכן הוא לא מוכן. אומר רבינה לשמש שלו, כאשר יגיע עונת הקציר או עונת הבציר, רוניה יפתור את הפירות, אז בואו נתקדם. אז רוניה נמצא למעלה בעצי הדפל, והוא זורק תמרים למטה, ורבינה אומר לשמה שלו, הולך תגנוב תמרים ממנו, תוציא מהאתר תמרים. הוא מוציא תמרים, מתחיל להתרחק, ורוניה מתחיל לצעוק ולקלל ממרומי הדקנים מלמעלה. אומר רבינה, אתה הוכחת עכשיו שאתה כן צריך לדבר, וכן אכפת לך מלמדים לבוא ויקחו, ולכן בבקשה תשתתף ותכניס את העם. שואל שם הריטבו, איזה היתר היה לרבינה לשלוח את השמה שלו לגנוב תמרים? בסופו של דבר, ברגע שאתה לוקח תמרים או פרט או כל דבר שאיננו צריך, ואתה עושה קניין הגבוה, ואתה נוצל את זה, אז זה גניבה, איזה היתר היה לו. הריטבו מתרץ בשני דרכים. דרך ראשונה, הפירות האלה עמדו למחירה. כנראה שהוא היה מוכר פירות, רוניה, ומחירה היה קצור. מותר לקחת דבר שעומד למחירה, למחיר קצוב, כדי לשלם הקרקע. ואין בזה איסור גניבה, כי כך דרך המקח ומנקח. זה תירוץ אחד של הריטבו. אבל לא ניח עליי לריטבו בתירוץ, וזה מסיבה מאוד פשוטה. כי כך אתה מנסה פה, מי אומר שרוניה היה קצוב? מנהל לנו שהמחיר היה קצוב, שהפירות האלה בחר עמדו למחירה. ולכן כותב הריטבו, מכיוון שאין כוונתו לגנוב, אלא להוציא את הדין לאור, אין בזה איסור, גם פה, טכנית ובדנה. הוא לקח פירות, נצר אותם ללא רשות הבעלים, וזה גניבה במיטבה. ואף בכן כותב הריטבו, לא הייתה כאן כוונה קודם, הוא לא התכוון מעולם לקחת דבר שאיננו שלו, והייתה מטרה ראויה להוכיח שרוניה כן, יש לו קפץ בגדר, וחיי גוונה אין איסור. עוד שתי ראיות מסיפורים שמספרים חז"ל, וכאן הראשונים כבר לא שאלו, אבל אין התוספות שלי מעל שלושת המקורות שהבאנו מדברי הש"ס. שבס קוק ממחס עומד עליו, יש סיפור מעניין, וקצת משעשע. רבי בברכונה מגיע לפומפדית. רב יהודה יש לו ישיבה בפומפדית, הוא הזמין את רבא בבחונה כדי לבוא לישיבה וללמד תורה תלמידיו. רבא בבחונה סירב. אני יודע למה, אבל גם הרבי פטר לא יכולים להגיע לכל מקום. אומר רב יהודה לאבא דיילה, שהיה המשמש שלו, תקוב אחרי רבא בבחונה, וכאשר אתה יכול תחתוך לו את הכובע ותברך. ותברך לבית המדרש. רבא במרכונה כנראה בא לתפלל שחרית בבית הכנסת, אבא דיילה חוטף לו את הכובע ובורח. מה הרב חשוב יעשה בלי כובע? מה, הוא יכול לצאת בלי שטריימר או בלי המבורג? מה, זה יהיה בזמינות, הוא יפחל ברחובה שלו בלי כובע? אז רבא במרכונה רודף אחרי אבא דיילה. אבא דיילה כנראה ידיים לרוץ יותר מהר. והוא מגיע לבית המדרש של רב יהודה. ורבא במרכונה, כל עוד משפטו בו, מתנשב בכבדות, נכנס לבית המדרש, איפה הכובע שלי? ורבי יהודה אומר, סוף סוף תמתין. עצם שיצא ממקומה, מותר לך, זה יהיה בשבת או אסור לך, זה יהיה בשבת, ורבא במקום אומר, אסור לך, זה יהיה בשבת, זה מתחיל לפלפל. אומר רבי יהודה לתלמידה, וכי לא הייתה זו הרצאה גאונית, לחשוף את הכובע שלו, זכינו לצד שיעור, זכינו שרבא במקום יבוא לבית המדרש וילמד תורה, מי יודע אם אותם הלכות לא היו נאבדות לעולמים. אם לא העיצה המתוחכמת של רב יהודה. זה גניבה, חטפנו את הכובע, ברח עם הכובע שלו. זה לא תגנובו, זה גניבה גמורה. צורך לא אינו, ועוד אמר, מעולם לא הייתה כוונה לתלוא את הכובע. אבל יהודה לא חשק בכובע של, של, של רבי בבא חונה. זה כוונה אחת, להביא אותו לבית המדרש, כדי ללמוד תורה מפיו, מפיו של דור הדור, צורך לא אינו, רבי יהודה הציע לעצמו, ובשיעה גברנה, הכל על מקום הוא יורד בשביל. רבי בבא חונה קיבל. כובע שלו, והתלמידים למדו תורה מפיו, וזה ראיה ברורה למה שאמרנו. וכאן זה יש להוכיח מתנס, חוף א' או מודבאים. ושם את הסיפור דומה, אבל עוד יותר מדהים, סיפור ממש מדהים. אבא אומנה היה צדיק הזה, היה צדיק והיה רופא. ואביי רוצה להבחין ולקבוע ולעמוד על קירו של אבא אומנה עד כמה הוא צדיק. לוקח אביי שני תלמידים ורופא מזימה. הוא אומר לשני תלמידים שיתערכו בביתו של אבא אומנה, שיציגו את עצמם כעוברי אורח, יבקשו אכסניה ממנו. הוא אמר להם לגנוב תכשיט מביתו של אבא אומנה. והם גנבו תכשיט, רק איך הם באים לאבא אומנה, למשרד שלו, לפנימיקה שלו, בשוק, ומבקשים ממנו, הם יכול לתת שם הוא, יש להם תכשיט שהם נמצאים למכור. מראים לאבא אומנה את ה... את השרשרת של אשתו שהם גנבו, ואומרים אותו, מה שאמרו, כמה זה שווה למכור, והוא אומר להם מחיר. הם שואלים אותו, תגיד לנו באמת, אתה מכיר את זה, אתה אומר את זה, הוא מלבדה, מה הבית? אז למה לא רצת לנו שתי סטירות לכי? למה לא חטפת את זה? למה תסביר לנו אותה, הוא נותן לנו שאמרות, אומר אבא אומנה, תשבתי בטח שאתם עושים בפילים שלי, אחרת לא הייתם גנבים, ואם אתם עושים בפדלין שלהם, אז אני לא אמחה לכם. ובאי ראה, כמה צדיק הוא אבא אומנה. וגם פה, שאלה עצומה, הוא אמר לתלמידים שיגנבו, וגנבו תשית מביתו, ובלי רשות זה גניבה גמורה. איננו יודעים למה, אבל כנראה היה מאוד חשוב לאבא. לעשות את המבחן. היו לו סיבות טובות, לא סתם לשם סתכלות, היה לו מאוד חשוב. מסיבה כלשהי שחזל לא מפרשים. לעמוד על טבעו, טבעו וטבעו של אבא אומנה. הוא עבר את המבחן, לא דרך עבר את המבחן. ולכן הבעיה, מכיוון שמעולם לא הייתה כוונה לחפות ולחפח ולעשוק, הכוונה מראש הייתה להחזיר את זה תכף ומיד, וכנראה היה חשוב לבעיה לעמוד על טבעו, ולכן בחיי גב נעים את זה. הבאנו חמש מקורות מדיני גניב וגדילה, ומה שאנחנו עומדים מכולם זה אותו יוסף. כאשר הכוונה זכה ותאורה, ואין כוונה לקפח ולהחזיק, ולהנות מממון של אחרים, והדברים נעשים לשם מטרה חשובה, וכירו חזל בגניב וגדילה. וכך גם בחוי ולמוד. עכשיו אנחנו עוברים למקור שישי מדיני חוי ולמוד. ראש מסכת תומי, סוגיה הראשונה זה שמירה סמודר, ובמשנה כותב שהרויבים היו מג'מרים. הרויבים הם פרחי כהונה, סענים, שעדיין הרגיעו לגן מצוות, והם היו סמיהם. איך מבטיחים שהם לא ירדמו באמצע הלילה? אז היה מפקח, והוא היה שרוי איש. ואיש הרבית כל הלילה מסתובב, כי היו 24 תחנות סמירה. בכל פעם מקום את הלווים שומרים, וגם המקום את הכהנים שומרים, הוא היה מסובב כל הלילה מתחנה לתחנה ואבוקה בידו. ואם הוא רואה שומרים שנרדמו, הוא היה מתיש בעת. לא כל כך עזר, היה חובט במקל. ואם זה עדיין לא עזר, רשות היה לו לצירוף את פציתו. וכל שירות היו מתמודדים, איך נראים את הדברים. קוראים לו חומים בבוקר, לא מתפרנים בישיבה, נחמים לא מתפרנים במניין, כמה שלא ילמדו ממשנה מפורשת. זה מה עושים כאן. מכירים את הכל. אף אחד לא יתראה מהחשב. שלב שני, חובטו במקל. שהבקר יהיה לו מקל גדול. לא יעזור, יצרוף את פיתו, אז תקל. איש שיש מיניות, תקנים גדולה. אבל מנסן יש שם נגבה. לא? מה, בחור הולך לישון בלי מים ומקילת ידיים ליד המיטה שלו? אז מי במים, מי באש, במקום אש, אפשר להשתמש במים אולי. בכל מקום. שואל הראש, שואל הראש, איך הוא יכול לסרוף את כתותו גבלת אשתו? כך שואל הראש. ובספרים שלי פרפלתי בתירוץ של הראש. אבל יש לתמוע, למה הוא שואל מבלת אשתו? ומה זה כמו מן חברי, זה לא תיק זה. והוא מכה בהם, זה לאב שלו יוסף להקויסוי, עשו להקות יהודי. אז למה הראש שואל שאלה מזרית, בלטשת? למה הוא לא שואל הלאב שלו יוסף להקויסוי? והלאב שלו זה אלף, הוא לא מזיק וסורף ממון חברו. ואני אומר, לא יוסף להקויסוי, ולא יסיק זו, הוא מעבירות שבמיון לך. שיתן על הראש, שבמצב הזה אין עבירה. משום שאין אנחנו באים להניש, הם קטנים, אי אפשר להניש אותם, הם לא ברעיון שלהם, זה ודאי לא הנסה. אין לנו כוונה להכין, לייצר, או בוודאי לא להזיק ממון. אין דרך אחרת להבטיח את שמי התמידות, שצריך לא ידמידה, שיש מוצפק לשמוע תמידות. אין דרך אחרת, צריך הרתעה. איך אפשר להבטיח שהילדים האלה לא ירדמו באמצע לילה? ומכיוון שאין דרך אחרת, במטרה חשובה, ואין כוונת פיקוח לעבר וכוונת רשע, שיטל אל הראש, שאין איסור, לא מדיני חויבל ולא מדיני מזק, ולכן הוא שואל אך ורק מדין בלטש, כך נאו. אז יש מערכת שלמה של הלכות, בדיני מזק, בדיני חומר ובורים, וכותב הראש, בוא נקם, פרק גמור, מיוד גמור. וכאשר אדם נוהג בבריונות, והוא מכה אנשים באלימות פיזית, מותר להשיב לו מנה אחת על כך. ואני תמיד אומר, מי שדרש, אם לא נתקצר את הלכי של פתקיקי או את הלכי השנייה, הוא לא ברקן המתנתן, הוא לא היה המתנתן. פרוש אומר, כאשר אדם נוהג בבריונות ומכה את רעיו, מותר להשיב. המרשל ביום ששלנו מדבר על מידת מיד. המשפט המודרני זה משפט מפתח. צריך לנהוג באופן מידתי. אם ילד צנוע מתנפל על גיבור, גיבור חייל, ונותן לו מכות, והגיבור שובר לו את עצמותיו, זה תגובה לא מידתית. וזה אסור לו, ובייזם צריך להניס. אבל כאשר התגובה היא ראויה ומידתית, בדרך שעוד המולדות, מולדות אינוי, מותר להרביץ בחזר. וספר החינוך כותב את אותו עיתרון במפרשים המקסס לגבי עוינו הספר. על אף החומרה היתרה, לא להלבין פני אדם, לא להליב אדם, לא לתאר אדם מילולית, אבל אדם שנוהג להליב את חבריו, מותר לנהוג כך כלפיו. מה היתר? מדובר באיסורים גמורים. להכות בן ישראל, זה לאב שלו יוסף והקויסוי, שלמדנו מחיר מלכות בביתם. להלבין פני אדם, אני כמה חודשים אמרתי איסור על מלבין פני חבר ברבן, וכביתו מלכי יהודו, ופרפלתי, אמרתי את דעתי שלא יכול להיות ירק בל יעבר, אבל הם חזל אומרים, נוח לו אדם שיפיל את עצמו לכיף שלו ויש. אפשר ללמוד כמה חמורה, אז מה הייתה להליף בחזרה? אז הילדים קטנים, הוא התחיל, אני התחלתי. הם לא נמכה. למה שלא נצטרך לברוח? הוא יותר חזק ממך. אולי אתה יותר מהיר ממנו, אתה נצטרך לברוח. נצטרך, צעק לעזרה. דברה פשוטה, פשוט גדול לרבי. לא ייתכן שבריונים יהיה יודם על היום. זה חורבן עולם. מי שנוהג בבריונות צריך לקחת בחשבון, שהוא יקבל בחזרה. לא ייתכן שהעולם ימסר לבריונים. אפשר להזמין אותו לדין תואר? בסדר, דין תואר. אז פה נמצא לך סירה, ולכן אתה מוציא מאות שקלים לצורפיק, ולסיפו ולסיפו, ואתה לא יכול לקחת לנדבר, ואז תחפש את דין, ותשאו הרשעים. החינוך בעינו הדבורים, באלימות מילולית, הראש והמרשל באלימות פיזית, מי שמכה, לקבל בחזרה, וכך גם מי שרגיל להלבין פנים ולהלבין אנשים אחרים. וגם פה, ביסוד של דבר, אני חושב, אותו יוס. ואם בעל בונס פונם עשינה, כתוב בצובס, אין תעשינו. כלומר, דן, האם אדם חייב מעיקר הדין לפנות את פירה? ולהזין אותם. וגם הוא אומר, אין חיוב כזה בתור, לא מתאים את התור למקור שלם צריך לפנות את פירה. וגם דרבונן לא תיקנו, הוא שהתינו עד גיל 6, וגם צריך להזין את ילדיו הקטנים, אבל מגיל 6 ולמעלה, לא מתאים חובה כזו. אז מה עושים עם אדם שאיננו מפרנס את ילדיו, והם נופלים מהמסע על הציבור? אומר רב חיסדא, צריך להפוך חבית ברכות הרעים, חבית לא מעצב, תתמלא מפושר למשחקיות ברכות הרבים. אבל צריך להפוך חבית ברחובה של עיר, בשוק המרכזי, ומישהו יעמוד על החבית ויחליז ברבים, שגם עורב שהוא אחרי מטבעו, אבל הוא דואג לילדים. ופלוני, אלמוני לא דואג לילדים. וכל הכוונה זה להלבין את פניו ברבים כדי להתנהג כפי שצריך, לדאוג לילדים שלו ולא יפיל את עצמם כמעמסה על הציבור. ומה יצא לעבור בעבירה חמורה, שחז"ל אמרו אין לו חלק לעולם הבא? מה יצא להלבין פנים שחז"ל אמרו? ויש מי שהבינו שזה אפילו יהרג ועל יעבר. ומכאן רואים שיש נסיבות שבהם אין דרך אחרת, וכך ראוי, וכך יאה וכך נאה, ולא מדובר בעשי דוח הלא תעשה, משום שאין חובה לדין את הילדים, זה חובה טבעית, אבל אין המקור לתועלת, זה לא מתפסה, לא דיורייתא, ולא דרבנן, יחד תיקנינו עם חז"ל. אין דרך אחרת, מותר להלבין פנים ולהעליב אדם כזה ברבים, לתיקון החברה. וזה צורך, צורך ציבורי, צורך הציבור, תיקון החברה, ואין לנו עניין להשפיל את פלוני ולפגוע בו מתוך שנאה או מתוך רשע, אלא מתוך רחמים שאנחנו מרחמים עם ילדיו הקטנים, שהם חסרי ישע ולא יכולים לדאוג לעצמם, ואין הציבור חייב לדאוג להם כשיש אבא. ולכן, יאי גב ממותר. ושאלתי פעם, מה עושים בוועד הבית? לא רק תושבי הארץ, ואין בבתים משותפים. ובכל כניסה, בכל בניין יש ועד בית. אינני יודע למה, אבל בכל כניסה חייב להיות נחשד, כמו שלעולם לא משלם ועד בית. יש לו תמיד טוענות וטענות ומענות וסיבות, למה הוא לא משלם? אז איך מטפלים באדם? פותחים תיק בבית, מישהו עולה 300. אחרי חודשיים מתברר שהוא רוצה בית ינחר, אתה צריך לפתוח תיק בבית נחר לשלם. אתה לא תקבל בבית נחר. כל החוב זה 70 שקל, 80 שקל, 120 שקל לשלושה חודשים. אז מה, זה לא הגיוני ללכת לצורכים ולבזמן, ואז הדיונים יתערכו בעוד שישה חודשים. ושאלתי אם הוא צריך לפרסם מודעה ללוח של ועד הבית, שפולי מתבקש לשלם את השלושה חודשים, לא שלם על שמה, זה על בנת פנים. אמרתי לא, לא, לא נוסף שפולי לא ישיב. וכתוב, אנחנו מודיעים לדייר 1, 2, 3, 5, 6, 7, שהם שילמו את כל מה שהם צריכים לשלם, והם מבקשים למי שלא נמצא ברשימה שגם הוא יבוא וישלם את זה. אם זה לא יעזור, אז אולי יכתבו את השם המפוירש. אבל בהחלט מותר, משום שאין דרך אחרת לאלץ אדם, למלא את חובתו, ולפנות לבייזין זה לא פרקטי ולא הגיוני, כאשר כל החוב איננו גדול, אז בחיי גבנה, ודאי שמותר לנקוט את מה שמקובל ומה שראוי כדי לעשות את הצדק ולהביא אנשים שאם יש איזו טענה מהותית, אז יש מקום לוויכוח ולספק, אז כמובן צריך לפנות או לבייסן או לחכם או למפשר ובורר בין שני הצדדים, תמיד חכם, אבל בחיי גבנה, אין יסור של מר במפני חבר ורבן, והתשובה הזו רלוונטית בעל בעצם. ועכשיו, שתי המקומות האחרונים, וזה החידוש הגדול ביותר של כל השיעור היום, החופים של כל השיעור היום, החידוש הגדול, וזה החידוש הגדול. כמו בבבא בעשר קוף נונדל, אדם מגבי, מסופר בגמורת, אדם שמחר נכס, הוא היה אדם צעיר מאוד, ומכר שדה, ודבון לו. תכף הוא נכר המחר, שוב עשיים לצפה, ונכר. התעורר ויכוח בין יורשיו ובין הרוכשים. היורשים טענו שהמכר בטל כי הוא היה קטן, וקוטן עדיין לא הגיע, הוא לא היה בר דעת, הוא לא יכול למכור, ולכן המכר בטל והנכס עובר יורשים. הרוכשים טענו, מה פתאום, הוא היה גדול, היה בר דעת, והמכר תקף לחלוטין. כמו כתוב, שהרוכשים יכולים לתבוע להוציא את המת מקברו, ושיבדקו עוד הגופה, אם יש לו שפיצר, כדי להחיה את המת. וכמו כתוב, היורשים לא יכולים לדרוש. כי עליהם יש חובת יתר, של תבועי דמי. אבל הצד השני, הרוכשים יכולים לדרוש. במשכורת הסוגיה, וגם הוא אומר את זה לא פרקטי, מסתרות יכולים למשור לאחר מוכר את אדם, ולכן המסדק איננו אמין. אבל אילולי כן, תבוע בגמור שהמוציא מוצא להוציא את המת מקברו כדי לבדוק אותו. ורבים האחרונים שלא מבינים מה, איסור לנבל את המת היא עבירה חמורה, אפילו להלין את המת ולא לקבור אותו בו ביום זלב, לא יסתור לנבלוסוי. אני חושב שלפני כמה חודשים עשיתי גם להלכות האלה, והבאתי שאלה, אבל זה לא רק בחי במיתוס בישראל, אלא בכל אדם. ולא, אסור להלין את המת, אלא לכבודו. אז איך מותר להלין את המת ולהוציא אותו מקברו, מה שעוד יותר חמור, כדי לפתור סכסוך ממוני. סב סויפת, שוב עשי יודע קופה אין דארץ, אומר תירוץ מתמיה, אי אפשר. הוא אומר, מותר להוציא את אותו מקברו, כי הוא השם, כי הוא השם. הוא גרם לכל הבעיה הזאת. למה הוא השם? כשהוא מוכר, הוא צריך להוכיח שזאת, זה הבעיה שלו, לא חושב. מה הוא השם? ושנית, הוא לא תכנן למות. גם זה הוא השם. הוא מת בפתע פתאום בגיל תוכנך צעיר, כשהוא ספק קטן, ספק גדול. אילו לא היה מת, לא היה שום ביקוח, ולא היה קורה שום דבר, והם היו יושבים לנצח מספקים בשדה. ושאלה שלישית, מה בכך שהוא יושב? נזמה, אז הוא לא היה מספיק גדול, ולכן מותר לנבל את המת, הדברים אין להם פשע. שואל המשך, מדוע רעלך כלכר אחרי שם הדעלה? מוכיח מכאן, שבכל עניין שיש צורך, אין ניצור של מי ולא. אני מרגיש, אני אין אמרך וקדיש שיושבים ממנו. אף אחד מהאחרונים לא אומר דברים כל כך מוצרדים. הכל צורך מציע נבו למת, מה פתאום? יש כל מוסקצום בעיניים. אם הכל הראשון אפשר להשקיע להציע, אם אתם נשא מחר, אז כמו הגדול של הנאי בריאות לפני 200 שנים. האם מוצא להוציא מת מקברו כדי להציע אישה אדונה לאימא? אדם יצא מביתו, אישתו היא אדונה, יושבת בפניית ראש, ונבצר ממנה להתפטר, משום שאנחנו רואים מה קרה לבעלה. ואז מתברר שמי שנשא מת מצווה וקבעו אותו, אדם לא מזוהה. ונשאלו הגדולים לפני 200 שנה, ויש איזה ויכוח בין שמאלם ובין הבלות הפלטה, שחמידו של הנגד יהודה ובנו של הנגד יהודה. האם מותר להוציא את המת מקברו כדי לבדוק? אולי זה הכל שהלך לאיבוד, ואז נוכל להחליט את האישה לנישואין. ולא היה פשוט כלל להתיר. למעשה כמעט כל גדול יסור במשך דורות בקיר, משום הכאב של עיגון ומשום המצווה הגדולה להתיר עגונה. אבל מדובר בעבירה חמורה של ניבול המת. אז חוזרים אנחנו ושואלים, מה הייתה להוציא מת מקברו כדי לתפוס את ממוני? אני אומר סיבה מאוד. אנחנו חוזרים לכל האיסור של הלבנת פנים. איך מותר לזמן אדם לדין? ולא חוששים מהלבנת פנים ברבים. מדובר בעבירה חמורה ביותר. עדיף נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש. אין לו חלק ליואי למבוא. ואף אחד לא מזמין את חברו לבייזין כדי לחלט לו משמעות. כאילו קרוב ל-20 שנה יושב כבר בייזין. אף פעם לא היה עתיק. אדם מזמין את חברו כדי לשבח אותו ולחשבח אותו. תמיד אדם מזמין את חברו לדין כי הוא חושב שחברו עשה לו עוול. אם גנב, או רימה, או עשק אותו, או לא שילם את משכורתו. ותמיד אנשים מתיחים דברים זה וזה, וזה לא נעים. יושבים שלושה דיינים, וסף ודדיים, וכמה עדים ושותפים ועורכי דין, ורבנים שמתלמדים, לפעמים יש שם 10 אנשים, לפעמים יותר, ואיזה יותר יש בשביל 100 שקל להלבין פני אדם ברבים. ואני אומר, אם נצטרך בעשיית הצדק והמשפט, לחשוש ללבון הקפונים, אז אין דין ואין דיין והעולם הפקר. משום שאתה לא יכול לעשות צדק במשפט כאשר אתה צריך לחשוש, אולי פלוני יעלב. ולכן עשי את הצדק בהכרח דוחה את האיסור של הלבון הקפונים, וזה שייך לכל המלכת שאנחנו אומרים. עכשיו אני רוצה לחדש. מיב עולמי איננו יותר חמור מכל. וזה יחידית כדי להתנאי. אני חושב שכבוד החלט חשוב מכבוד המת. רוב המקומות בשעת, שחזם מפרשים את החסוד ביוהב כל הריח, וכמו איך הוא כותב בגמור הדרויר להם מיציות. יש אנשים שכותבים שחר הלוץ היחיד של גמור. וזה לא לי. זה לא הפירוש היחיד, ויהב כל הריח, וכמו איך הוא ברויר להם מיציות. זה מתחיל הרבה הרבה לפני זה מתחיל בחייו. אנחנו יודעים לעשות לבית לבית. לבית, לבית שגדל לי פה מאות אלפים, וצריך לשאול את כל אותם מאות אלפים. אני מתחד את זה בסדר לפני 10 שנים ולפני 20 שנים. כולם רצים ללוויות. האם נהג צריך בו כבוד? אתה עם חיוסוי כפי שצריך? חושבים שדבוי לא מישהו יופר, וכך יוצאים את החייבה בהפר היחיד. זה פירוש נוסף, ולא עיקר. וכך אני אומר, כבוד החי חשוב מכבוד המת. לא כתוב בשום מקום, לא יכול לראות המשיאת לעצמו, וכבשן האש, ולא ינבל את המת. ולא מצינו בדבר חזל, שכל המנה ורצמת אין אוכלת לי על המת. חזל אמרו כך, זה של הכבוד. הוא כשם שכבוד החי נמצא. במות הוא מציע את הצדק והמשפוט, כך וכן מלך כבוד. ולכן כשאי אפשר להכריע בדין בדרך אחרת, ובית מחייב לצדק ומשפוט, יש היתר עושים מת מכברו, אם אין דרך אחרת לעשות, משפוט צדק, וכשם שכבוד החי נדחה במשפוט צדק, כך המסרדנית, כך פשר הפסידי בצדק. ובכל שמשפט קוב זיין, למדנו הלכה מחודש, קוב זיין סיד בית, שמוטה לעקב תקורה כדי להלט את היושים לשלם חובות מוחייב ממון, מוטה לעקב את הקבורה עד שיורשיו ישלמו את החובות. איזה יותר יש להלין מת עד שישלמו את החובות? בביר הדור כתוב שהמקור הוא בו בבית שפוף נגנה בשביל שזה עשה פירשנו. אני אומר, ראותה. כדי לעשות צדק ודין ומשפוט, ולהביא לכך שחובות יפרעו, זה דוחה את האיסור של הלא נתנת ושל כבוד המת, כך נראה. כי כבוד המת גם הוא גדר שבין אדם לחברו, הוא לא עדיף מכבוד החי, וכשם שכבוד החי ניתן במוקם, כי יש צורך לעשות משפוט צדק, כך גם כבוד המת, כך נראה. אז הופלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, וראינו את הכלל גדול בכל הגדר של פיינות ומחברים. ובאנו הלכות של בני ושל דלה, של חבר, של מזק, של הנועצבורם, של מרבן פני חברוי, ובכל המערכת הגדולה של פיינות ומחברוי, כאשר הכוונה זכה וטהורה, והמטרה החשובה היא שיש. אני חייב להדגיש דבר שפשוט מאוד. אף אחד לא יצא מכאן הוטרה הרצועה. הוטרה הרצועה, כל אחד יחליט לעצמו. הלו, אני תמיד החבר לשם שמיים. אף פעם לא עשיתי לבד אלא לשם שמיים. אני תמיד אומר לילדים שלי, שרחמוני יצלנו ומדינתי לשם שמיים. אלה שמשוכנעים שתמיד הם בלתי לשם לבדו, ושאתה מתכוון בלתי לשם לבדו, אין מה? כל מי. שקדוש ברוך הוא מור עלינו מורם. אז כל אחד לא רק יעשה שבת, שבת לעצמי, יעשה דין. הוא יחליט שהמטרה הזו מאוד חשובה, ואני מתכוון לשם שמיים, ולכן מותר לגמור ולגמור, לפחות, לספר לו, ולהעליב, ודאי ש... או באתי היום בלילה לפסוק, הלוך על המייסר. באתי לבאר סוגיות. זה מסוגיות בשעת. שלכל יש לתמוע בהם, ומכולם יוצא גדר אחד. הלוך על המייסר, יש שני גדרים, שני תנאים. א', מי שמחליט, צריך להיות חוכם גדול. רב שמלאי עם הממזר. איוב עם זאת היסוימן. רב יהודה עם הכובע של רבא בבחון. אלה היו גדוי לתנון וגדוי למירואים. וגדוי ליד צדיקים. וכך, רבינה עם רוניה. וכל שאר המקורות, יתר המקורות. צריך כוח בייזן, צריך שיהיה גדול יסור, ובעיקר צריך שמי שמחליט לא יהיה לו שום נגיעה אישית. שום נגיעה, אפילו נגיעה רחוקה, שלא יהיה לו נגיעת ממון, וכולי ואולי, אבל בעיקר, בעיקר המגמה של היום בלילה היה, יסד ידר גדול וחשוב, ולבסס אותו מנפורות רבים, ההבדל הבסיסי הוא בין מיטר שבנו למנופן, שבהם אין חוכמה ואין תמונה ואין תמונה. אנחנו לא יודעים את מהמי המצוות, ולכן צריך לנהוג רק לפי הכללים המסורים. מה שאין כן, במיטר שבנו למנופן, שיגרם עשיית החסד ומידות טובות, וצוי ועשת ציבור, תיקון החברה ומניעת האבן והאבל, ולכן יש מקומות שאנחנו רואים שחזל הכירו לחתכלו, אף אופי שמבחינה טכנית, מדובר בעברות של בני ובצלע וחוי ולמטת. אז עסקנו היום במערכות שבין אודם למוקר מן אודם לחווי אלוהי, ובפרשת משפוטים, לסוף הפרש, מסופר על מיטל, ושתי לוחות היו. ולמה צריך שתי לוחות? ולמה אי אפשר לכתוב את הסרט הגדולות על לוח אחד? היה בלי אותם, למה שתי לוחות? כותב הרמב"ן בפרשת יסוד בשבוע שעבר, שהלוח האחד היו במצוות שבין אדם למקום. אומרת השם לכם, ויהיה לכוח אלוהים הצעת חוק חסר וחוק מיני. זה כל זה נשאר בפרקת. הרוח השני היה, אין עוד המחבר, להתיר את הלתנאף, להתגזול, להתגנוב, להתגנוב בריאה פוחית שוקר. כך כותב הרמב"ן. ורש"י כותב בפרשת פסח, שם כתוב לוחי שחות בליבו. כותב רש"י ללמד ששתי הלוחות היו שווים, שווים לחלוטין, בגודל, במשקל, במראה, ולדעת לרש"י והרמב"ן צריכים להשתלב. לכן הם משתלים, ולא אלוהים, ללמד. ששתי הלוחות האלה שווים, שווים בכל דבר, שווים כאחת בחשיבות. בשלמותו של יהודי זה אך ורק בשלמות, גם בנבן המוקר וגם בנבן. יש רבים בקרבנו שמאוד מחמירים בבין אדם למוחם, בלבנטונים, ישות בענייני ממון, יש לא פחות מהם לאחר, אנשים עדינים, נפחים, אנשי חסד, אבל לא כל כך מפחידים במצוות שבין אדם למוחם. כל המצוות שבין אדם למוחם. אם זה תקדים, ובאבק ובכל תחום אחר. ואלה, כמו אלה, לוקים בחסר. ואין שלמותו של יהודי אלה בשלמות. גם בלוח האחד, וגם בלוח השני. שווים היו, בכל. זה שעושה שיוצא את השבר עוד המופן, וזה שעומד עם החבר. וכבר כותב רש"י בפרשת. בשם רבינו סעדיה גאון, שעשרת הדברות כוללים את כל תרי"ג מצוות של התורה, ורש"י מביא שסעדיה גאון קישר את כל אחד מתרי"ג מצוות לאחד מעשרת הדברות. ושתי הלוחות האלה דומים לחלוטין, משווים עליהם. אדם צריך להשקיע כוחו ולנסות להגיע לשלמות גם במדבר, במידות הנפלאות שבין אדם לחברו, וגם באלה שבין חודש. כותב הרש, כותב הרמב"ם סופר מצוות. יש חשיבות עצומה שאני רואה בדברי הרמב"ם, כי אנשים רבים חושבים. המצוות שבין הדחמים לחברו, זה כדי שתהיה מנס, קודם צריך להיות מנס לפני שאתה צד. אז כל המצוות שבין אדם לחברו הם תהיה בן אדם, אבל הצדקות תהיה במצוות שבין אדם למקום. רק על ידם אדם זוכה לקדושה ולטהרה ולכבש הרקים ולטעים. זה בנם במצוות שמית ביוגל. ושמית ביוגל מסיים את ספר זרועים, במשנתו של הרמב״ם. ודרכו של הרמב״ם כשהוא מסיים ספר, הוא מפליק קצת בדברי חסידות, בדברי מוסר. כותב הרמב״ם בסופו של שמית ביוגל, כאשר הוא מדבר על שבט לוי. שבט לוי אומר הרמב״ם, איננו מועדון סגור. זה לא רק עניין משפטי. כל איש ואיש מכל בואי אולם יכול לצרף לשבט לוי. מה התנאים? איך מצטרפים לשבט לוי? כותב הרמב״ם. כל איש ואיש מכל בו יוילם, אשר נכוינו רוחוי, והבינו מדוי. לעמוד לפני השם לעובדוי ולשורס, לדיו את השם, הולך יושו כפי שעשה הוא האלוקים, וחוירת מיול עד חיל הכיסים, ולשורסו לפני האדם, הרי זה נצד השם. מה דורש הרמב"ם? למי שבא להתקדש כל השם. לעמד לפני השם לעובדי ולשאול עשרה. זה הכל. עבודה תפילו בצער כל הגדרים של עבודה של פרם. לדי הוא את השם. השם הפסוק דע את הלכך ותמיד. זה תואר. והתנאי השלישי. יחד. אלו פיושו כפי שעשהו אלוקים. ופוערת מיולב, כל החשבונות הרבים אשר ביקשו לבני אדם על שם הפסוק אלוקים מות ועוד עם יושו, והמה ביקשו חשבונות רבים ללמד, אבל לא יכול להיות אדם עמוני לחום ולביא. וגם העניינים שבין אדם לחבר, מתחיית כחומה, בין האדם ובין קודש ברוך הוא, תורסנו הגדול שקרויה, וצייתי יהושע, ספר היום, הוא בא בגזור החבר, כתוב, וזה עצם כמתברש, בספר הזה, ואחר נתים מיוחדים. לכן אנו מתחילים להיות מיוחדים. והוא הולך יש את הפי ספר הזה, ורק אז הרי זה נתן לספר. המים בירושלמי, ראיתי דבר מדהים ומפחיד. ירושלמי סנדר נום דימה לא מדי, ובגזור היא נתן. מסופר על רבינו הקודש, רבי. למה קראו לו רבינו הקודש? כי מעולם לא הסתכל במילה. נחום היה קרוי נחום איש כאילו קטרו. רבינו היה קרוי רבינו הקודש. נחום איש כאילו קטרו. מימיו לא הסתכל בדמות. אנחנו לא יודעים מי זה היה נחום. אולי נוחם מתבחים אבל ביושם יעשו השוואה בין שני גדולי אולם רבנו הקודש כי לא הסתכל במילה ונוחם יש קודש הקודשם כי לא הסתכל במילה ואני אומר לי ביומי רבנו השלים את עצמו במילה היה קודש קודשם בכל המגיע קודש עיניים ותארת המחשובת, היה שלם בקו העייב. ונוחום היה שלם בתחת, ברחוק מקו העייב, ברדיפת הממון שהיא אין כל. וכתוב בירושלמי, ביום הדפי, בפורם בייש שייני. גם בבבלי כתוב ביום הדפתס, בייש שייני, חרב, תאבון תנסים. יושר לי יש כסף. בזמן בישן היה בית חרב שהיו אוהבים את הממון ובנים את זה. ולמדנו מן הירושלמי שעבדי פחות חטא. הם כל חטא בבינו למחבר זה לגיפת הפצע ואהבת הממון. ולכן חרב הבית שהיו אוהבים את הממון ושונים משקרי הזה. ולכן נוחם היה חויל שקרית. בין הקודש ונוחם יש קודש הקודשים כי הממון הוא ירושים חסיכים וכבש לגמרי את יצר הממון ותאוות הבצע. ללמד חו, מלושן הרמב״ם, ומדיד הירושלמי, וכן, בין אדם לחברו, זה לא רק להיות מנס, כדי להגיע למעלות הדיבושה, אז צריך להיות שלם, בנימי נמון, כל המלכת של הלודם לחבר, והקדושה תלויה בה, אדם לא יכול להתפתש, ומי שישלים את עצמו גם בבנימי. רב שטור סלנטר אומר, כאשר משה רבנו יורד מנהר, הוא שומע את הרפידים ואת המכוילים, הוא רואה את הטרגדיה של העגל, של עגל הזוב, כתוב, וישליך מידו, כתוב מידו, רק הקריז מידם, ולא של רבי. אומר רב שטור סלנטר, משה רואה, עד שהמלך במסיבוי נהרגי נושם רצה עלובה קלה שמזנת החסיכתה, אבל מוישה התכוון להשליך מידו רק את הלוח האחד. אי אפשר לתת לנו מוישה ולא יהיה לחוק ירצה הנכשלו, אבל הוא חשב לפחות ניתן להם את לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. למה לא? למה לא? לפחות שיהיו שיהיה להם בין אדם לחברו. ולכן עולה בדעת של מוישה שהוא יזרוק רק רוח אחד והוא ישמע את השני, הקדוש ברוך הוא אומר לבד. שני של כתר אחד, הבלוהה, לא קיימה. אין אחד בלא השני. אין כאן חלוקה שבין אדם לחבר זה להיות מנש ובין אדם למוקרם זה להיות יהודי. לא, אין כזה. אין רוח אחד בלי. מוישה רבנו זה רק את שתי. התורה לא נתנה לחפשים. שני הלכות היו, דומים לחלוטין זה וזה. ושניהם שווים לחשיבות עליהם. ואי אפשר לזה. לא אופי שיש לכם לעמוד. תריצה חמוד לעשות את כן הדינים של השמיים. שנשלם את עצמנו גם במצוות שבין אדם למקום, וגם לאלה שבין אדם לחפשת האופי שצריכו להיותו, ולתמחק. ונזכה תמיד לקדש עם שמיים, ונזכה בקרוב בימינו, ונשוא עשיתו, ולביא את זו יוצדת, במהרו בימינו, אמן.